להמשך למה שאנחנו למדנו בפגישה קודמת, אז אנחנו רוצים ללמוד עכשיו איך בעצם, איך אני פוגש את העצמי, איך אנחנו עושים את החיבור הזה בין המקום החושב והמקום המצייר, בין האם שבתוך הנפש לבין האב. איך אנחנו מתקנים את הזוגיות שלא הייתה בבית של ההורים, כן? לא גדלתי בבית שהיה כל כך חיבור ביניהם. איך אני עושה, לפעמים גדלתי גם עם אם חד-הורית, לפעמים, כן? אבל לפעמים לא היה לי את הדמות, איך אני עושה כדי באמת לעשות את החיבור הזה. כשאדם שואל את עצמו על מה גלו ישראל, מה הסיבה של הגלות הזאת, אז מובא וכתוב, והטור מביא את זה להלכה, הוא כותב על זה שלא ביחו תחילה, כתוב, זה בגמרא. הטור מביא המטבע של הברכה האחרונה, אומרים, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו, אז הוא כותב, תורת אמת זה תורה שבכתב, וחיי העולם נתן בתוכנו זה תורה שבעל פה. כן, יש שתי תורות שאנחנו בעצם אומרים, על מה הגלות? הגלות שלא בירחנו תחילה, והשאלה מה זה קשור? מה זה קשור בכלל לעבודת הנפש, ומה זה קשור ביחור, לא ביחור, וגלות, שפתאום אדם בדיוק, מה זה גלות? יש ניתוק בין, אין אבא. אדם נשאר, כן, בלי הומלס, כן, בלי בית, לא משפחה יותר, כן, חיבור בין אבא ואמא. אז איך העבודה הזאת? העבודה של התיקון הזה של המטבע הברכה, זה עבודה של מה שנקרא להיות עמל בתורה. עמל בתורה זה לא רק שאדם לומד תורה, אלא זה אדם שמוסר את נפשו ללימוד תורה, הוא מסיר את העייפות מהעיניים בלילה, הוא לומד, הוא נכנס שם, אין לו פלאפון בזמן שהוא לומד. הוא לומד אמיתי, הוא נכנס כאן בפנים, ועד שכתוב, אם בחוקותיי תלכו, אז הפסוק אומר, ואת מזותיי תשמרו ועשיתם אותם, אז אם בחוקותיי תלכו, רש"י אומר, יכול זה קיום מצוות, כתוב אחרי זה, מזותיי תשמרו. אז הרי קיום המצוות אמור, מה אני מקיים, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. הבחינה הזאת של להיות עמל בתורה, זה בחינה מאוד מיוחדת, שאדם, הוא לוקח את המקום החושב, ומחבר אותו לבעלה. כן? המקום האימאי הזה, אישה כשרה עושה רצון בעלה, לא במובן שהיא כנועה לבעלה, אלא במובן שהמקום החושב שעלול להיות נקודה של הנחש, אמרנו, של הניתוק ביני לבין עצמי, כי הרי המקום החושב הוא סכין, הוא מסוגל, כן, לנתק, להיות שורש של התומעה התוך נפשית. אנחנו מתארים את המקום הזה כל הזמן, כי הוא עלול להיות כל הזמן להתאמה, כי הוא מקום של דינים, לכן יש אחיזה נקרא של החיצונים. אז יש אפשרות כשאדם הוא עמל בתורה שהוא ממלא את עצמו בתורה, בתוכן פנימי, הוא חושב תורה, הוא, כן, זה בא דרכי החשיבה שלו, הוא כבר חושב תורה. ואז אם אדם חושב תורה, אז יש סיכוי שיהיה לו איזשהו חיבור סוף סוף לחיים שלו, הוא ירגיש את החיבור הזה. הדבר הזה נקרא תורה שבעל פה. מה זה תורה שבעל פה? תורה שבירתיו, תורה שברתיו זה הדבר שנקרא, קשור לאני. כן? זה הנקודה הזהותית. אתה, זה הנקודה של אמת. כן? אשר נתנו תורתו. כן? נתנו תורת אמת, סליחה. נתנו, זה נקודה של אמת. התורה שבעל פה זה איך אני עושה כדי עכשיו לחבר את זה לחוכמת אדם תאיר פניו. איך אני מחבר את התורה שברתיו הזה לנקודה של חיות. נקודה שאני... אני ממשיך לכתוב את תורה שבעל פה. אני ממשיך את התורה שבעל פה. איפה זה נמצא, התורה שבעל פה? בחיים שלך, בספר של החיים שלך. כן? ספר תולדות האדם. אדם שהוא ממשיך, הוא, כל אחד צריך לכתוב ספר. כל אחד צריך לכתוב ספר, כל אחד... כשאתה לומד, אתה לומד עם העת שלך, או העיפרון. אתה כותב. מה זה, מה למדת? מה אתה עושה עם זה? אומר הרב קוק באחד הפסקאות, אלבונה של תורה, שאדם לומד תורה ו... לא נותן למחשבה לשוטט. לא נותן למחשבה אחרי הלימוד קצת להבין מה למדתי, מה אני עושה עם הלימוד הזה. זה נקרא תורה שבעל פה. במובן הרחב. כן, תורה שבעל פה, במובן יותר מצומצם, זה התלמוד. תורה שבעל פה באמת, זה איך אתה ממשיך את האור הגדול הזה, את המקום המוחלט הזה, לעצמך. כן? איך אני מוריד את זה? זה לא להוריד... ולהפסיד את הערך של הדבר הגבוה, זה להוריד כמובן ירידה לצורך עלייה. אתה מוריד את הדברים ברמה של איך אני מתקדם, איך אני הולך לישון הערב אחרת מאיך שקמתי הבוקר. זו השאלה שכל לומד צריך לשאול את עצמו. כי אם לא, עלול להיות מצב שאדם הוא תלמיד נבון, אבל לא תלמיד חכם. תלמיד חכם זה אדם, חוכמה זה אותיות כוח מה. מה זה כוח מה? אדם שנשאר במה. מה זה מה? מה זה אורות מה? אורות מה, כשלמדנו על השבירה והתיקון, אז מה זה שבירה, מה זה תיקון? למדנו שיש מצב שאדם מרבה במחשבות, רגשות, דמיונות, ציפיות, אין לו כלים כדי להכיל את השפע הזה. כן, אתה מחנך את הילד שלך להמון המון ציפיות. הילד שלך הוא לא כמו בספרים, הוא משהו אחר לגמרי. וגם הוא עובר כל מיני דברים שאתה לא מבין בכלל מה הוא עובר עליו. ואתה ממשיך עם הפטיש שלך ולכעוס עליו ולנסות לחנך אותו לגבולות. לא מתאים עכשיו. יוסי לא מבין על מה אתה מדבר. אז הבחור הזה נשבר עכשיו. אתה צריך להרים את הרסיסים. מה זה נשבר? מתחיל לא להיות מרוכז בלימודים, פעם הוא יש לו חרדות, פעם כל מיני תופעות. מה שיוצא מזה שעכשיו יוסי בוכה. הבכי של יוסי זה נקרא אורות בן. כל פעם שיש שבירה, כן? שיש משבר, יש מה שנקרא אורות בן. מה זה אורות בן? זה הסימן שיש פה שבירה. זה נורה, הנורה האדומה שנדלקת שן דלק. כן? זה הסימפטום. כל פעם שיש סימפטום, ואתה מאפשר לעצמך להיות עם הסימפטום, יש הופעה של אורות מה. אורות מה זה יצירתיות. זה רוח של התחדשות. זה אדם שבוכה ומרגיש הקלה. זה אדם שבוכה בשיבה, ומסיים את השיבה, הוא מגיע ליום השמיני של השיבה, ואומר, נהייתי לאדם אחר. זה אדם שחוזר מהצבא, עם כל מה שהוא ראה, כל מה שהוא חווה, והוא נהפך להיות אדם אחר. הוא אדם יותר חכם. אין חכם כבעל ניסיון. הוא חווה את אורות בן, אז הוא נהיה יותר חכם. אורות מה? זה דבר שנקרא אדם שלומד בעמל בתורה. מה זה עמל בתורה? אתה לא צריך את הניסיון כדי להגיע לחוכמה. אתה מגיע לנקודה שאתה לומד, אתה מפיק מכל לימוד תובנות שבונות אותך, בונות אצלך כלים, יש פחות שבירה, פחות משבר. אתה לומד, תוך כדי שאתה לומד, אתה מפיק מהלימוד הזה כלים לחיים שלך. מה אני עושה? איך אני מכוון את עצמי? אדם כל ערב הולך לישון, כותב לעצמו רשמות מה אני עושה מחר. מה לא עשיתי נכון, מה אני אתקן. כל סוף שבוע אדם כותב לעצמו רשימה, איך אני בונה את השבוע הבא? איך אני בונה את הזמן שלי? במה אני מתקדם? אדם כל סוף חודש בונה לעצמו את החודש הבא. אדם כל סוף שנה בונה את השנה הבאה. קווים כלליים כמובן. ואז הוא לא מסתכל כל הזמן על הרשימה ועושה ויים. זה רשום באיזשהו נקודה אצלו. ותעשו את הניסיון, תעשו את הרשימות האלה, כן, של סוף שנה, ותראו את זה שנה לאחר מכן, תראו שהכל עשיתם. כי אם זה גילוי של הרצון שלך באמת, איך יודעים שזה באמת רצונו של האדם? אם עשית את זה, אז זה הרצון, רצונך, ולא רצון שאמרו לך שזה טוב לרצות ככה. אלא באמת רצית. אז אם באמת רצית, העמל בתורה זה הבחינה שאדם הוא לא לומד רק כדי לדעת מה אמר רש"י ותוספות. הוא למד גם, כמובן, צריך ללמוד הכל ורש"י ותוספות, אבל גם הוא למד תור... כן, מוכנות להביא את כל התובנות האלה של הסוגיה הזאת להטבה במציאות. בזה אדם חוזר מה שנקרא לתורת אמך. יש כמו לחזור לתמימות הראשונית, לחזור לאותו עובר. אתם זוכרים שלמד את התורה בבטן אמא, כתוב במדרש, נכון? כתוב במדרש, שמה מסכת נידה, רבי סמלה, את אמיר רבי סמלה, יש לו מדרשים ככה יפים. הוא אומר שהוולד דומה במימו לפנקס, מקופל וכו' וכו'. ואז מה הוא עושה שם? נר דלוק לא על ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. שנאמר, כן, יש ביוב, באילו נרו עלי ראשי לאורו אלך חושך. ואל תתמע שהאדם ישן כאן ורואה חלום באספניה, ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותם הימים, שנאמר, מי יתנני כי ירח קדם, כי מאלוהה ישמרני. אדם חוזר למקדם, לקדם. אתם זוכרים, דיברנו על הקדם, שהשבת הוא, הוא, הוא בקיאה מתוך העולם הזה של הקדם. כשאדם לומד תורה, עמל בתורה, פוגש את הקודש שבחיים שלו. כל פעם שאתה פוגש קודש, אתה פוגש את הקדם, את הירושלים שבך, את, ה, את המקום הזה שאתה הולך עכשיו להתחבר אחרת אל המציאות שלך. אם יש שינוי בליטוב שלך בינך לבין המציאות, אם אתה נהיית אדם יותר עדין, יותר אציל, שימן, סימן שאתה לומד בסגנון של עמל בתורה. העמל בתורה הוא חוזר לבחינה, מה זה העדינות הזאת? כמו שהעובר בדיוק. כמו שהאדם הפשוט פוגש את החיים בצורה פשוטה, כן? במין תואר כזה. יש אם כן להבין שהמושג הזה של תורה שבעל פה בצורה אמיתית, זה לא רק את מה שאנחנו לומדים, וזה חובה, שוב, כי הם חיינו ואורך ימינו, זה גם איך אנחנו לומדים את זה. וזה גם התורה שבעל פה, זה ממשיך עד השפה העברית המודרנית. למה קוראים למדינה שלנו מדינת ישראל? למה לא קוראים לזה ישראל או ארץ ישראל? כל זה תורה שבעל פה. כל החידושים של האומה, כן, שרצים היום בחדשות, אי אפשר לעקוב בכלל אחרי כל המרוץ הזה. כל זה תורה שבעל פה. זה איך האור הגדול יורד לאומה ישראלית. אומר הרב קוק, בתחילת אורות התורה, תורה שבירתיו אנו מקבלים על ידי הציור היותר מקיף שבנשמתנו, תורת אמת. כן, זה התורה שבה מקום של העני העצמי, העני העליון. בתורה שבעל פה אנו יורדים כבר אל החיים. אנו חשים שרוח האומה הקשורה כשלבת בגחלת באור תורת אמת, ודאי כלולה היא תורת האדם הזאת בתורת השם. אתה לומד אז תורת השם, אם כן יש שתי תורות. יש תורה שהיא תורת משה, וזה הכתב שקיבלנו מהר סיני. יש כתב שזה כתב הרבה יותר עמוק. ובלי תורת משה אפשר בכלל להכיר את תורת השם. כי תורת משה זה התנאי, זה כמו המשקפיים, שדרכם אפשר ללמוד את תורת השם. ונקראת אמרנו תורת הנפילות, אבל היא גם התורה שבלי ניסיון, כשאדם עמל בתורה, הוא לומד את הלבן שבין האותיות. זה כבר לא השחור, זה כבר הלבן שבין האותיות. זה כבר מה שלא נאמר בתורה. זה כבר הדברים שביקשו ממך להמשיך עכשיו את הפירוש. להמשיך אתה בעצמך, בחיים שלך, באיך שאתה פונה לחברים שלך, למשפחה, ככה להמשיך את התורה הזאת, אבל פה, שלא תהיה תורה של אנשים שמתנזרים מן העולם. זה לא המטרה. מטרה הפוך, להוריד את הדבר הזה ארצה. אם כן, העבודה שלנו, אם אני אסכם, העבודה שלנו זה להוריד את כל המסכים שמפחידים בינינו לבין עצמנו. בין נשמתנו, שהיא תורה שבירתיו, לבין הנשמה של הנשמה, המקום הפנימי הזאת, שנקרא הנקודה העצמית. איך אני פוגש את החיים? יש לזה כמה מחסומים, כן? יש איזה אחד ככה, בא לו לאכול איזה גלידה, אז הוא אוכל איזה גלידה. אחרי זה, אז הוא, זה, לא היה לו כסף, אז הוא אמר, טוב, אני אלווה. אחרי זה בא איזה אחד שמדבר איתו לא יפה, הוא מתחיל לחוס עליו. וככה הוא מתגלל כל היום, אז הוא יושב בסוף היום, מסתכל על עצמו, אומר, רגע, אני בעצם, מה יש לי בראש? על מה אני חי? מה מחיה אותי? על מה אני חולם בלילה? למה אני קם בכלל? כדי לאכול גלידות, כדי להריב, כדי לכעוס. מה קורה איתי? יש ניתוק בין אני לבין העצמי שלי. אני לא חי את החיים שלי באמת. אז מספרים לאדם, שמה, יש חמישה מחסומים בינך לבין עצמך. יש דבר שנקרא עבודה עם הגוף. דיברנו על זה אחד השורים לפני. של להרפות, להתחבר אל הגוף, לעבוד את האדמה. כן? לחזור לבשר שלנו. יש שלב שנקרא שלב הרגשי. תעברי רגשות, תוציא רגשות, תפקה כשאתה עצוב, תצחק כשאתה שמח, תלמד כלי נגינה, תוציא את כל מה שאתה מרגיש, תדבר, תלמד לדבר עם החבר שלך, מה שאתה מרגיש, דוגרי. שלוש, עבודה על המידות שלך. יש לך מידות שדורשות שתלמד מסילת ישרים, או תומר דבורה, או עוד, כן, הרבה ספרים של עבודה על המידות. אדם צריך ללמוד את זה, זה לימוד עבודה על המידות. ארבע, אתה צריך ללמוד להתבונן כל ערב, כל סוף שבוע, כל סוף חודש, כל סוף שנה. זאת התבוננויות בכלל על אין סוף ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא כזה גדול, כזה ברא את העולם, והוא נתן לך נשמה להתבונן על הדבר הזה, להודות על זה, להתחיל לראות את החיים ממקום אמיתי. אבל הנקודה האמיתית, הנקודה הפנימית, זה הנקודה שעובדת ממוח ימין. וזה נקרא לשנות את הציור של עצמך. איך שאתה לבוש, איך שאתה מופיע, איך שאתה באמת, למשל, כעסת, תצייר את עצמך מחר שהחבר אומר לך את אותה אמירה, ואתה לא תיפגע. תראה את זה, תסגור עיניים, תצייר את זה. תצייר את עצמך מחר בוקר, קם ומאיר פנים לכולם. ונותן לעצמך שעה ביום, לימוד תורה. אחרי זה שעה וחצי, שעתיים. ואתה ככה בונה לעצמך איזה זהות, שאתה מאפשר לעני להיפגש עם העצמי. את העצמי, שזה נקודת החיות שבך. זה מה שנותן לאדם כוח, העצמי הזה. שזה יהיה קשור למה שאתה באמת. אתה לא יכול כל כך להתפלל בנוסח שהוא לא שלך. כמה שינסו לשכנע אותך. זה לא אתה. זה יפה מאוד. יש כוח. אבל זה לא אתה. אתה צריך להתחבר לחיים שלך. יש משהו בחיים שלך שזה ייחודי, שייך לאף אחד. אם אתה לא, אתה עושה את מה ששייך לך. מי יעשה? כן. שלה? נראה שהאכילה זה בזבוז זמן, כן. הזמן של האכילה בסופו של דבר זה אחד השיאים של היום. אם האדם יודע לאכול, זאת אומרת, קודם כל אדם צריך לאכול בריא, להסיר את הקמח לבן, להתחיל לעבור לקמח חום, להתחיל להוריד סוכר ולהוריד מלח וצבעי מאכל, אז זה בסדר, זה קודם כל. אחרי זה אדם לומד בזמן של האוכל, אוכל זה זמן של מפגש, אוכל זה זמן של התבוננות, אוכל זה זמן שאתה עם עצמך, כמו אדם שעושה ספורט, פעילות גופנית, ויש לו שיעורים באוזן, זה חבל. הוא יכול עכשיו ללמוד להיות קשוב לגוף, לעשות תנועות ולהיות מחובר לנשימות האלה, לדופק הזה. למה שנברח מעצמנו כל כך? עם השכליים האלה אנחנו בעצם בוחרים, כי אתה אוכל, אתה לא באמת עם האוכל, אתה לא באמת עם האדם שנמצא לידך. כמה אנשים יושבים באוטובוס ואומרים שלום כשהם יושבים ליד מישהו אחר? כמה אנשים? אפשר לספור אותם, נכון? תוך אוטובוס של כמה? 60 מקומות, כמה מקומות יש באוטובוס. אז מה קורה פה? למה לא אומרים שלום? אין זמן, כי לא התחגלנו בכלל. להיות איפה שאתה נמצא. לחיות בהווה את מה שאתה עושה. זה נקרא נקודת העצמיות. כשאתה פוגש את החבר שלך, אתה רואה אותו, אומר שלום, מה שלומך? אתה באמת רואה אותו. זה עדינות של חיים שהיא שייכת לכולנו אגב. אנחנו אנשים צריך לזכור, ונסיים בזה, האדם בפנימיותך הוא ענק, הוא הציל, הוא אדיר, רק הוא לא יודע. השכיחו את זה ממנו, הורידו לו את הראש ארצה, אמרו לו כתלמיד, חדל, במקום גדל, אומר דוד בן יוסף. הורידו לו את הראש ארצה, לא נתנו לו מקום ליצירה שלו, לנקודת הייחודיות שלו. גם לפעמים בישיבה אמרו לו תלמד כמו וולוג'ין, לא נתנו מקום ליצירה. ומה הוא בעצם האדם הזה עכשיו? הוא אחד שאומר, טוב, אני עוד אחד. גם הוא ראה במסכים של הטלוויזיות ושל האינטרנטים ושל כל הדברים האלה, הוא ראה שהוא עוד אחד, מה זה משנה? הוא איבד משמעות לחיים, לא במובן הפילוסופי, הוא איבד משמעות של החיים פה, לחיות את החיים שלו. אדם כשהוא אוכל, הוא צריך לאכול. זה אומנות, אומנות האכילה. מיקרופון. לשנות ציור זה קודם כל תראה טוב טוב באיזה סביבה אתה חי. הסביבה משפיעה עליך. אתה צריך לבחור סביבה. יש סביבה שהיא לא מאפשרת שינוי, כי היא גוררת אותך כל הזמן. אתה מול בולדוזר, אתה קטן מול איזה תרבות. זה קודם כל לבחור. זו סביבה שלא כולם כמוך, אבל כאילו יש אווירה כזאת שמאפשרת. האווירה גם בתוך הבית. כן? לשנות משהו בתמונות, באווירה, כן? הלבוש. אחרי זה, אדם, כל מה שיעשה יותר עם הגוף, הוא ישכלל יותר את המוח הציורי. המוח הציורי בעצם זה מה שעושה שאדם שותה מים ונמצא עם המים. אז זה דורש סרוטונין לשחרר. סרוטונין זה תחושה נעימה. אם יש נעימות, יש כבר שינוי בציור. אם יש הרפיה, יש כבר עבודה יותר עם מוח ימין. שלוש, עמל בתורה. אדם צריך להיות עמל בתורה. כן? זאת אומרת, לכוון את דרכי החשיבה שלו למקום יותר פנימי. ארבע, עבודה על המידות. אתה צריך לעבוד על המידות שלו, לשנות את המידות שלו. ואז אמרנו גם רגש. כן? כל השלבים האלה בעצם, הם באים להסיר את המחסומים האלה, שמאפשרים לנו להעיר את הכוח הציור, את כוח המדמה. ואיך רואים שהכוח הציור יותר ויותר טוב? אתה אוהב יותר. אתה מחובר יותר לחבר, אכפת לך יותר מהשני. כן, אתה מפתח אכפתיות פתאום, רגישות אל הזולת. אז זה סימן שהתורה שאתה לומד היא תורת אמת. תורת ארץ ישראל. תורה שהפגישה אותך לחיי עולם נטע בתוכנו. מה זה חיי עולם נטע בתוכנו? אתה חי. אתה חי את הנצח פה. טוב. תודה. ברוכים תהיו.